טוב, שלום לכולם. אז היום השיעור הזה יעלה ביודן בתמוז. לכן אנחנו נתעסק בחמישה דברים שירו את רבותינו ביודן בתמוז, וגם בקשר של זה לפרשת בלק, שאנחנו נקרא שבת. לא סתם הדברים מופיעים אחד ליד השני. אז בואו נתחיל. בדרך כלל, מה שקורה זה שאנחנו רגילים שיש חמישה דברים שראו את אבותינו. יש את הצלם בהיכל, בוטה לתמיד, כל מיני, שתברו הלוחות, כל מיני דברים שקרו. ואנחנו תמיד רגילים להתייחס לזה דברים שקרו בעבר. עכשיו, שחזק קבעו צום לדורות על דברים שראו בעבר, הם לא עושים את זה בגלל שזה משהו שרק קרה בעבר. הם עושים את זה בגלל שיש איזו השלכה מאוד מאוד רלוונטית באופן מהותי להווה. כלומר, כנראה היום אין חומה לירושלים שנבקעה שאנחנו צעים עליה, או אין צלם בהיכל שהוא עמד, אבל מה שיש זה את המהות של צלם בהיכל ואת המהות של קורבן התמיד, שזה הנקודה שחסרה. וכשנבין את הנקודה שחסרה, אז נוכל גם להבין איך זה קשור לימינו, ולמה היום צריך לצום מיודן מתמוז, ולמה היום אין מקדש. כלומר, זה מסביר לנו כל הסיבות האלה, מה הסיבות למה אין מקדש היום. אז בואו נתחיל. הסיבה הראשונה, זה נשתברו הלוחות. שבירת הלוחות התרחשה בעקבות חטא העגל. חטא העגל זה חטא העיגולים. יש מושג בתורת הסוד שנקרא עיגולים ביושר. העיגול זה צורה של טבע, נכון? כמו איזה מעגל כזה שאי אפשר לצאת ממנו, משהו שהוא קבוע, נכון? אני רץ במעגלים, אתה לא מתקדם לאף מקום. זה עולם הטבע. היושר לעומת זאת, כן, שהוא שייך לשם ישראל, ישר אל, אז היושר שייך דווקא לעם ישראל, לצד המוסרי. כלומר, יש לי ציר התקדמות, אני לא נשאר באותו מקום. חטא העגל זה חטא העיגולים. עם ישראל אמור להיות ישר אל, אבל עם ישראל במקום להיות ישר אל, הוא הופך להיות עיגול. הוא הופך מיושר לעיגול. הוא נשאר במקום. כלומר, עם ישראל אמור להעביר את העולם תהליך. עם ישראל אמור להיות אור לגויים. הוא אמור להתפרסם בכל אומות העולם במוסר שלו. אבל בגלל שזה קשה להתפרסם ממוסר ולשנות את כל העולם, אז אפשר לקצר תהליכים. מה זה לקצר תהליכים? אני אביא את זה לשפה של היום. חטא העגל זה במקום להיות מעבדה של מוסר לכל אומות העולם, אנחנו נהיה סטארט-אפ ניישן, נהיה מעבדה של הייטק לכל העולם. זה גם דרך להשפיע לכל העולם. נכון, גם שעה שמאלני, כאילו מה, שמאלני דיאליסט, מה אתה חושב שעם ישראל צריך להיות? אור לגויים, במה? בהייטק. זה המטרה. כלומר, זה הדרך הקצרה. עכשיו, אתה משפיע לעולם, אתה משפיע לכל אומות העולם, אבל אתה עושה זה דרך העיגולים ולא דרך היושר. כלומר, אתה משאיר את העולם בטבע שלו, בחומריות שלו. אתה לוקח את העולם ואולי מעדן אותו, עושה אותו קצת יותר נחמד, אבל אתה לא משנה אותו מהותית. וזה לא התפקיד שלך. עכשיו, למה אתה עושה את זה? למה אתה הולך על שינוי העולם בצורה של טבע ולא של יושר, של עיגול ולא של יושר? התשובה היא כי אתה לא מבין את המהות של היושר. אתה לא מבין את המהות של התורה. אתה לא מבין את המהות של לשנות את העולם איכותית. ולמה אתה לא מבין את זה? כי התורה לא מובנית אצלך כדרך היחידה להביא את העולם ליעדו. התורה לא חקוקה במציאות באופן כזה שהיא הדרך לנהל את העולם. אתה חושב שמה שמנהל את העולם זה הייטק. אתה לא מבין שמה שמנהל את העולם זה התורה. אתה לא מבין שהסוד של העולם, שהקוד הגנטי של העולם זה התורה. וכשאתה לא מבין את זה, ושהתורה לא מוברגת, לא חקוקה אצלך בבשר, הקודש לא חקוק בחול, אתה לא מבין שזה בנוי בילד אין על גבי זה. הקודש, החול, התשתית שלו זה התורה. התורה חקוקה בחול. אתה לא מבין את זה? אז הלוחות נשברים. הלוחות זה אל תקרי חרות אלא חרות. הכתב חרות על הלוחות. אתה לא קולט שהכתב חרות על הלוחות, כלומר שהלוחות זה ביטוי לאבן, לחומריות, והכתב זה ביטוי לקודש, כלומר הקודש חקוק בחול. ומכיוון שאתה לא מבין את זה, הלוחות יש ברות, כלומר זה סיבה ותוצאה. זה כבר קודם היה שבור. זה כבר קודם היה חסר. עכשיו זה רק התגלה החיסרון בכך שהלוחות ישברו.
זה אומר שהחול נשבר.
זה לא שהחול נשבר. זה אומר שהחקיקה כבר לא קיימת. כלומר, אצלך בלב זה לא חקוק. החול והקודש לא מחוברים. אז הדבר הזה שמבטא את החקיקה של הקודש בחול, שהתורה היא הבניין, אבן הבניין של המציאות, הרעיון הזה נשבר.
זה כמה שערת להיות פרקו?
זה כבר השריפת התורה, חכה. זה שלב. אבל כאן, התורה בשבילם ישראל, היא לא אבן הבניין של המציאות. היא לא מה שמנהל את העולם בשבילם. לך אגב, מהי התיקון של חטא העגל? פרה אדומה, נכון? למה? כי זאת חוקת התורה, כי זה חקוק. מה שזמרנו בשבוע שעבר, כי זה חקוק. כי זה בעצם הדרך לחקוק את התורה בטבע. שהתורה תהיה הטבע שלנו, ולא משהו חיצוני אלינו. זה התיקון, הפרה אדומה. זה גם קשור בזה שזה אם ובנה, נכון? תבוא האם ותקנח צועד בנה. מה פירוש? טוב, זה קשור שבוע שעבר, אבל בכל זאת נזכיר שהפרה היא האמא, הבן זה הבן, ובעצם, טוב, זה קצת אולי קשור לפנימיות התורה, אבל אנחנו יודעים שהאם... האם היא בעצם נקראת הבינה, כמו שבינה יתרה ניתנה לה יותר מן האיש. האישה יש התכונה של בינה, והוולד זה בעצם מידת הגבורה, מידת הדין. מה זאת אומרת? חזון אומרים, יותר מעניין, הם אומרים בינה דינים מתארין מיני. בעצם הבינה, מה זה להבין דבר מתוך דבר? מה זה להבין דבר מתוך דבר? להבין דבר מתוך דבר, זה אומר שאני לא מקובל, אני לא מקובל הרעיון הראשוני. נכון, יש חוכמה שזה הרעיון הראשוני? אני לא נשאר בו, מה שאמרו לי קדוש. רק אני צריך לפתח אותו. איך אני מחובר אליו? לכן הבינה נקראת בקבלה, עלמא דחירות. עולם החירות. כלומר, המצב שבו זה לא חיצוני אליי, אלא זה טבעי לי. לכן אל תקריא. חרות אל החירות, כי זה חקוק בי, זה חירותי. זה הבינה, זאת הפרה. הפרה היא האימא. זה הפרה אדומה, זה חוקת התורה. זה מה שטבוע בי, זה הבינה. אבל, כדי להגיע לזה יש דרך ארוכה. ברגע שנותן לך חירות, וזה עוד לא חרות, וזה עוד לא חקוק בך, נותן לך בחירה חופשית, אז ממילא יש דינים. דינים הכוונה היא לחסרונות, לחטאים, לנפילות. וזה כבר העגל. מה, ברגע שנתתי לך בחירה, אז ממילא יש נפילות. אז מה אנחנו עושים? בעצם המקור זה החירות. אבל בגלל החירות סטינו מהמקור. ועכשיו בעצם אנחנו מחזירים את זה למקור. בסדר? אנחנו מחזירים את זה. אנחנו לא סוגרים את עצמנו, אלא פשוט אנחנו חוזרים בתשובה מתוך חירות. כלומר, עכשיו התורה היא חקוקה בנו. אנחנו לא חוזרים בתשובה על ידי מוסר כובש של הגלות, של הקאה, של הקאה בסלע כמו שופע בפרשה, נכון? אלא על ידי דיבור. כלומר, שעכשיו התורה חקוקה בנו. אוקיי? אז... וככה מתקנים את החקיקה שהייתה חסרה. בסדר? זה הרעיון. לא, זה קצת עמוק, מי שהבין הבין. אבל זה הרעיון של הלוחות שנשברים. כלומר, זה כבר היה שבור קודם, כי קודם הבנו שהתורה לא חקוקה במציאות, לא חקוקה בעולם החומרי, התורה לא מנהלת את העולם. ועכשיו התוצאה היא שגם נשברו הלוחות. עכשיו, שאלה היא אחת. למה זה ככה? למה זה ככה? זה כמו שאמרת, זה שהאותיות פורחות. יש אחד מהדברים שהתרחשו, י"ז בתמוז, שרף אפוסטורמוס את התורה. דרך אגב, איזה ספר תורה זה היה? ספר תורה שכתב עזרא הסופר. עכשיו, צריך להבין קודם כל מי זה עזרא הסופר, וגם מה זה אותיות פורחות. אותיות פורחות, זה בעצם, מה זה אותיות לעומת הגביל? הגביל זה ביטוי לאינסוף. לבן, משהו כזה של הכל שלם. עכשיו, שהכל שלם, אין גבולות. מה עושה הכתב? נותן גבולות. בעצם הכתב הוא בעצם ההורדה של האידיאל למציאות. זאת אומרת, בלבן הכל שלם, אבל איך אני הופך את זה לשלם? צריך להתחיל לכתוב. והלבן הוא מגלה לי את מה שיש, סליחה, השחור, הכתב השחור מגלה לי את מה שיש בתוך הלבן. עכשיו, הכתב הוא בעצם חיסרון, כלומר, אני בעצם מטשטש את הלבן. אבל טשטוש הלבן גורם לי לראות את הלבן. כלומר, כמו שיש לי אור גדול, אבל לא רואה כלום, אני צריך משקפי שמש. משקפי שמש נותן לי לראות את האור הגדול. אז הכתב נותן לי את היכולת להבין את הלבן, להבין את השלמות. אותיות פורחות, פירוש הדבר שכבר אני לא מצליח להבין את הלבן, כי האותיות פרחו, נשרפו, והתורה היא מאוד מאוד גדולה, ואני לא מצליח להגיע, אני לא מצליח להתחבר לרעיונות שלה. מה עשה עזרה? הוא הנגיש את התורה, זה שורש תורה שבעל פה, זה עזרה סופר. הוא הנגיש את התורה למציאות, כן, יצר את החומה שיקראו בו. זה החיבור, האפשרות של לחבר את התורה, תורת ארץ ישראל. וזה לא קיים. זה לא קיים, למה? כי הלוחות נשברו. כי ברגע שהתורה לא חקוקה בנפש של העולם, זה אומר בעצם שאתה לא מבין מה הקשר בין התורה האידיאלית לבין המציאות. אין קשר, יש ניתוק. אז האותיות פורחות. כלומר, יש פער בין הלבן לבין השחור. השחור כבר לא קיים, כלומר, אני לא רואה איך אפשר להוריד את זה למציאות, זה מנותק. זה שריפת התורה. עכשיו, מה קורה כאשר התורה נשרפת? כאשר אין לו מבין מה הקשר בין האידיאלים האלה לבין המציאות, כן? אפשר לראות את זה גם היום. אנשים אומרים, כאילו, מה הקשר בין התורה לבין מה שאני עושה? כן? זה בא לידי ביטוי. הדת זה לא הכל בחיים. הדת זה לא הכל בחיים. למה הדת זה לא הכל בחיים? כי יש, כי אני לא מבין מה הקשר בין פרה אדומה לבין זה שעכשיו אני רוצה להיות מנהל חשבונות, זמר, איש הייטק. אני לא מבין מה הקשר. אז התורה היא לא כל החיים, הדת היא לא כל החיים. עכשיו זה נכון גם שהדת היא לא כל החיים, אבל יש בעיה אחת, התורה אינה דת. התורה אינה דת, ולכן הדת היא לא כל החיים. וזה בדיוק הנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא שהוא עמד צלם בהיכל. נכון? הוא עמד צלם בהיכל. כמו שאני לא אשכח, יכול להיות שהוא עמד צלם בהיכל. צלם. אחרי זה יש לנו מה? בוטל התמיד. ויש לנו גם החומה שנקראת. עכשיו אני אשכח משהו? זה שיהיה לי בראש. בואו נראה. עכשיו אנחנו בצלם. מה זה צלם בהיכל? ברגע שיש ניתוק בין האידיאל לבין המציאות, אנשים מתייחסים לתורה בצורה שהיא עלובה, בצורה שהיא קטנה. מה הקשר בין התורה לבין החיים? אין קשר. יוצא מצב שבעצם אלוהים מצטייר כגבאי של הקוסמוס. מה זה גבאי של הקוסמוס? מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? דת. הוא שר הדתות. הוא לא ראש הממשלה, הוא שר הדתות אלוהים. מה מעניין אותו? מה מעניין אותו לחלק כן, שתתפלל, מעניין אותו עכשיו שתביא צדקה, מעניין אותו ש... כן, אבל בית הרב בעולם פחות מעניין אותו. זה שיש, זה שיש מלחמות בעולם פחות מעניין אותו. מה מעניין אותו? שתשב תלמד תורה. איך אמר איזה רב חרדי בתחילת המלחמה? אני רוצה שישאלו את התלמידים שלי, מה למדת השנה? מה קרה השנה? זה יגיד, היה בבא בתרא. אנשים מתו, מלחמה. היה בבא בתרא. כלומר, אלוהים לא מתגלה שם. אלוהים לא מתגלה במציאות הזאת. אלוהים לא, 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 לא שם. זה נקרא צלם ההיכל. צלם ההיכל, הכוונה היא של ציור מוגשם של אלוהים. אתה כופר, אתה כופר, כלומר, אתה עוצר את ההופעה האלוהית. כופר משל כפור. אתה אומר, עצור, כפו. כפו במקום, זה לא מתגלה. כי התורה נשרפה, אין קשר בין האידיאל לבין המציאות, אז זה כפו. זה הצלם שבהיכל. וכל זה קרה כי הלוחות נשברו. נכון? הלוחות נשברו, כלומר, אתה לא רואה איך האידיאל מופיע במציאות, אז הלוחות נשברים, ואז אין קשר בין האידיאל למציאות, ואז אלוהים הוא מוגשם. וכל ציור האלוהים הוא איזה סבא זקן כזה שהוא מפחיד אנשים, והנה אני עשיתי והייתי אמור לקבל, וגם כל הרבנים מדברים גם ככה, אם תעשה אז תקבל ככה, ולמה לא קיבלתי, ואז אנשים יוצאים בשאלה, הכל מוגשם, הכל רדוד, כל המושגים שהתורה הופכים להיות רדודים, עולם הבא זה איזה מקום מוגשם כזה שאתה מקבל כזה דברים, והכל הופך להיות גשמי. כל להבין שאין הגשמה בכלל ביהדות, זה הצלם שעומד בהיכל, וכל זה גם שימו לב, הצלם הוא בהיכל, כלומר, זה נעשה בשם היהדות. בשם היהדות אומרים שהיהדות אומרת ככה. זה העיוות הכי גדול שיש. לחשוב שהיהדות היא הלכות וגמרה, שהיהדות היא דת, היא חוק. מה עם הפנימיות? גדול הדור זה רק בזה? זה רק בהלכה וגמרה? מה עם פנימיות התורה? 50% מהתורה מחקת? איך אמר לי פעם איזה מחור חרדי, שאמרתי לו, תשמע, הרבנים שלכם גדולי הדור, בשעה סוף פוסקים. ואני מטריבת, מה, איך אתה מדבר וזה, מה? יש לי דוגמה של איזה רב שכתב איזה פירוש נחמד על ספר מסוים, מוסר, לא אמונה, ושם הוא הזכיר את ספר הכוזרי. ואני גם לא עומד לפעמים גמרא, אמרתי לו. לפי שהוא לא לפעמים מזכיר את הכוזרי בספר שלו. אבל זה להיות גדול דור באמונה. אז כדי כך, שאתה אומר אנשים תולדו באמונה, הם אומרים לך, כאילו, שמות של רבנים של אמונה תמימה. זה אומר שאתה בכלל לא מכיר מה זה אמונה, כלומר, זה יש צלם בהיכל, אתה בכלל לא מבין, אתה אפילו לא יודע מה חסר. וזה פגם אדיר. עכשיו, שיש צלם בהיכל, שהכל מוקשם, מה זה גורם לאנשים? בסוף בשאלה. מה זה היציאה בשאלה? בוטה לתמיד. בוטה לתמיד זה אומר שהאווירה הציבורית, אומר המהר"ל בנצח, האווירה הציבורית לא קיימת יותר. מה זה בית מקדש? זה תקופה שבו האווירה הציבורית, מה מעניין אנשים? מה שיחת המסדרון מעין אנשים? תיקון העולם! מה מעניין אנשים? איך עכשיו אני זורע את השדה שלי ואוכל מתוך קדושה ומעניין לתוצאות? איך עכשיו נצליח להשפיע על יומות העולם? איך עכשיו נביא את חירה מלך צור ונלמד אותו? איך נתקן את העולם? זה מה שעניין אנשים. ברגע שהתורה לא מחוברת למציאות, ברגע שהתורה היא קטנה, ברגע שאלוהים מקבל את התואר של גבי בית הכנסת של הקוסמוס, מי רוצה להתחבר לתורה הזאת? אז התורה נמצאת באיזה קרן זווית, באיזה פינה כזאת. אבל האווירה הציבורית זה מה שמעניין, זה הסופר קלאסיקו. זה חשוב בחיים. מה חשוב בחיים? כסף. זה גם חשוב שתזכה את הרבים. אבל הכי חשוב זה כסף. דתיים. אבל לא להגזים. כל זה קורה. כי הכל התחיל משבירת הלוחות. כי אנשים, מחטא העגל, כי אנשים מבינים שהתורה חקוקה במציאות. זה מה שמנהל את העולם. התורה זה משהו כזה. זה עסקה משתלמת כדי שיקבל שכר בעולם הבא. אבל זה לא מרכז החיים. זה לא המטרה. עכשיו, מה קורה כאשר זאת התפיסה בעם ישראל? שזאת התפיסה בעם ישראל, צריך להבין. כאן נכנסת גם פרשת בלק. צריך להבין שעם ישראל לא משפיע על העולם. כלומר, מה שמעניין את עם ישראל זה לא להשפיע על העולם. אז אם מה שמעניין את עם ישראל זה לא להשפיע על העולם, מישהו צריך להשפיע על העולם. וכאן נכנס בלעם. בלעם מלשון המילים, בלא עם. בלא עם. אין עם. איזה עם אין? עם ישראל. בלעם אומר, לא צריך. אין צורך בעם ישראל, זה מיותר. אני הנביא של אומות העולם. אני יכול להחליף את משה. אני יכול לתקן את העולם. מה התפקיד של עם ישראל? התפקיד של עם ישראל זה להביא את המשיחיות לעולם. לקחת את החומריות ולהנהיג אותה, ולהראות לעולם איך אפשר לחבר בין החומר לבין הרוח. איך על ידי כך שנהיה רוחניים, נהיה עם רצון להשפיע גדול, דווקא יתרבה החומר. ואם נהיה ברצון לקבל, זה רק יקרוס. כלומר, שהטבע של העולם זה התורה. כמו שזמרנו בשבירת הלוחות שלא הצליחה. כן, בלוחות שלא הצליחו. ולכן נשברו. חטא היגד שם. בלעם בא לנסות את הסיטואציה. הוא מנסה דרכיו על החמור, על האתון, והוא לא מצליח. הוא קורס שלוש פעמים. אומרים חזל שלוש פעמים כנגד אברהם, יצחק ויעקב. למה? אברהם מידת החסד. חסד זה הקודש, זה האידיאל. יצחק מידת הדין, זה הופעת האידיאל במציאות. זה נכון, זה המציאות. התפארת זה יעקב, זה החיבור בין שניהם. התפארת זה מתן תורה. התורה יודעת לחבר בין המציאות הכי חומרית לבין האידיאל הכי גדול. כי האידיאל הוא תשתית המציאות. זה אברהם, יצחק ויעקב. זה מובנה רק בעם ישראל. רק עם ישראל, הטבע שלו, הטבע החומרי שלו, מושתת על פי הטבע הרוחני. רק עם ישראל, הטבע החומרי שלו, זה הטבע הרוחני, זה נתינה. אצל אומות העולם זה לא עובד. לכן הוא קורס שלוש פעמים. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. את האמת שאמרתי שבינם רוכב על החמור ולא דייפתי, כי לא, בינם לא רוכב על החמור. בינם רוכב על אתון. ויש הבדל בין חמור לאתון. מה ההבדל? צריך לראות בסוף פרשת בלק. בלעם אומר לבלק, לך יעציך. אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. באחרית הימים יקרה משהו. ואז הוא מתחיל להביא לו את הנבואה על המשיח. דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל. ואז הוא אומר לו גם פסוק מעניין. אוי מי יחיה מסומו אל. אומר הפיר כדי רבי אליעזר, אוי לאותו הזמן שיקום ישמעאל בעולם. מנבא בלעם על ישמעאל. רגע לפני שהוא, ביחד עם זה שהוא מנבא על המשיח. עכשיו, צריך להבין, כאילו הפסוק של משיח בן דוד בתורה זה דרך כוכב יעקב, זה נבואת בלעם. יש גם עד כי יבוא שילו, אבל אחד, אולי הפסוק בלעם יותר חזק, אפילו שרבי עקיבא קרא אותו על בר כוכבה, זה על דרך כוכב יעקב. מה הוא רוצה? מה קשר בין ישמעאל לבין המשיח? מה הוא רוצה שם? עכשיו, כל זה היה רגע לפני, מה, לך יעשיך אשר יעשה העם הזה, אומרים שם מפרשים, מה יצא שהוא נתן לו? לחתי את ישראל למנות מדיין. מה בלעם הבין? בלעם רוצה להחליף את עם ישראל. עכשיו, ראש אי אפשר. אבל יש אפשרות אחרת. הוא אומר, תקשיב. מי זה האתון שהוא מסיר קו עליה? נכון, בפרשת וירא כתוב, אנחנו אומרים את זה בפיוט של בראש השנה של עת שערי רצון, זה דוקח מתוך המדרש, שבו לכם פה עם החמור, אומרים חז"ל, עם המשול החמור. מי זה עם המשול החמור? המוסלמים, ישמעאל. כלומר, בלעם מנסה לרכב על החמור, על החומר ולא מצליח, אבל לרכב על החומר זה גם הניסיון שלו, אבל יש לו גם ניסיון נוסף שזה דרכיו על ישמעאל. מה ישמעאל יודע? מה זה אוי מי יחיה מסומואל? מה זה אוי לאותו זמן שיקום ישמעאל? תראה, זה יופי. אומר, מה עושה ישמעאל? ישמעאל, יש לו הרבה ילודה. הוא מביא מלא ילדים. יש המון אמונה, לכן הוא גם מביא הרבה ילדים. לעומת זאת, בלעם, אתה יודע מה הדרך של ישמעאל להשתלט על העולם? תראה, אני לא אוהב את הגאולה, אבל אולי ישמעאל יצליח להשתלט על עם ישראל. איך הוא יעשה את זה? מאוד פשוט. אם ישראל יחטא בעריות, נחטיא אותו בעריות, נביא לו בנות מדיין, כבר נראה מי זה בנות מדיין של היום. אז מה תהיה? דמוגרפיה שלילית. כלומר, אתה, כולך תאוות. אז אפשר לשפחות ילודה. מה קרים בשפחות ילודה? יקרה מה שיקרה באירופה. יש מה להשתלט. בלעם יודע את זה. הוא יודע שזה מה שימנע את דרך כוכב מיעקב. זאת המציאות. והמקום היחיד בעולם שאין בו את הדמוגרפיה שלית הזאת זה ארץ ישראל. בכל העולם זה כן קורה. כלומר, בלעם, אפשר לומר, כל העולם לא מצליח לרכב על ישמעאל. כל העולם לא מצליח לנצח את ישמעאל. והוא קורס. כי הוא לא מצליח לרכב על החומר, על החמור. אבל כשעם ישראל מצליח להניק את החמור, אז הוא כן יכול לנצח את ישמעאל. כי התאוות שלו מכוונות לקודש. לכן הוא גם יש לו דמוגרפיה חיובית. שזה מדהים. כי לפני באמת, אולי סיפרנו את זה הרבה פעמים, אבל חשוב לספר את זה עוד פעם. ממש כמה ימים לפני המלחמה, הרב שמואל אליהו סיפר על איזה מישהו מממשלת איטליה, נציג ממשלת איטליה שהתקשר לבן שלו, שר המורשת, הרב עמיחי אליהו. והוא ביקש ממנו שילמד אותם את הסוד. מה הסוד? הוא אומר, איטליה קורסת, דמוגרפיה של ליטא האסלאם בעלייה. כן, למי שלא מבין, דמוגרפיה זה קצב ילודה. ויש קריסה דמוגרפית. עוד 20 שנה אין איטליה. אבל אתם, במדינת ישראל, אצלכם, יש הצלחה. אתם מדינה מערבית היחידה, כלומר המבוטחת היחידה, שיכולה להתגבר על האסלאם, זאת הראיה, זאת המציאות. אתם יש לכם דמוגרפיה יותר משל האסלאם. איך אתם עושים את זה? מה הערכים שלכם? הוא אומר לו. שאתם מצליחים ככה לעשות. מה הערכים שלכם? ואז הוא אומר לו, גם אם צריך, גם נחזיר לכם את כלי המקדש מקריית הוותיקן. טוב, יש בגץ שמפריע הרבה דברים, וגם בדיוק אתכם מלחמה זה... היו הרבה בעיות מאז. אבל זה מלמד שנקודת השבר היא גם נקודת העלייה. כלומר, בלעם יודע שזה נקודת החיסרון שיש בעולם. ואם זה גם יקרה לעם ישראל, גם לא יבוא המשיח. עם ישראל פשוט יקרוס. אבל דווקא בזה עם ישראל מנצח. לכן, אוי לאותו הזמן שיבוא ישמעאל, ודווקא עם ישראל מצליח לרכב על ישמעאל. דווקא כי הוא מצליח לרכב על החמור. כלומר, תמיד יש תרבות שמנסה להחליף את עם ישראל כשהוא לא מצליח להשפיע. יש פה, בלעם הוא בעצם, אפשר לומר, החלפת הזהות. הרצון לקחת את הזהות של עם ישראל ולהחליף אותה. אולי גניבת הזהות יותר נכון. אפשר לומר שגניבת הזהות הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה זה של אמריקה. אמריקה אמרה, אנחנו מביאים את העולם ליד שלו. גם הכוכבים שם, זה קשור לדרך כוכב מיעקב. אנחנו המשיח. אנחנו הגאולה. אנחנו נשפוט את העולם. אנחנו נגיד מה מוסרי ומה לא. מה עומד בבית המשפט הבינלאומי שם? פסל של משה. אנחנו הבאנו את עשרת הדיברות. זה שלנו. חירות. חירות כלכלית. אין כפייה. המדינה כמה שפחות תרם ניתן לאזרחים. אוקיי. יופי. ובגלל שנתתם חירות, זה הצליח בהתחלה. חילקתם קרקעות. דוגמה ומופת לכל העולם המאה ה-19. מצוין. מה קרה אחר כך? בגלל שהטבע שלכם זה לא נתינה. היום אמריקה בקריסה. כלומר, מה זה הקפיטליזם האמריקאי? יש לנו ערכים משותפים. ברגע שיש ערכים משותפים, אז המדינה צריכה להתערב. דוגמה, יש לי כאן קופסת בוטנים. אם עכשיו כל אחד יש לו ערכים אחרים, צריך את זה מישהו שיבוא ויחלק, אחרון ויגח גם לעצמו, וכל אחד יקבל פחות. אבל יש לנו ערכים משותפים. אז המדינה לא תתערב, יש לנו יותר. זה הקפיטליזם. אז המדינה יש לנו ערכים משותפים. וערכים משותף זה רצון להשפיע. אבל בגלל שהטבע זה לא רצון להשפיע. וזה לא מתאים הערך המשותף הזה של החירות לעומת העולם. הם לא מצליחים לרכב על החמור. הקודש לא חקוק בטבע שלהם. לכן הקפיטליזם האמריקאי קורס. לכן אמריקה בקריסה. לכן אצל אמריקאים זה לא הצליח, אבל בעם ישראל זה כן יצליח. זה בדיוק הניסיון של בילם שלא יצליח לקלל. וזה מה שקורה היום. וגם הם בקריסה מבחינת המוסלמים שם. וכל עוד עם ישראל עדיין עם הצלם באחד, עדיין עם הקורבן התמיד, עם האווירה הציבורית שלא קיימת, תמיד ינסו להחליף אותו. תמיד יבוא מישהו אחר שינסה להחליף. ככה זה היה בהצהרת בלפור. שלא באנו, אנחנו והשפענו. אז מה קרה? אז הגיע מישהו אחר, קוראים לו היטלר, והוא השפיע במקומנו. ואת מה הוא השפיע? את הדבר ההפוך מאיתנו. במקום להשפיע מוסר, הוא השפיע רוע על העולם, והדבר הראשון שהוא ניסה להשמיד זה אותה. ובמציאות של היום, כאשר אתה לא יודע מה זהות שלך, אתה לא מחובר, אווירה ציבורית היא לא אווירה של עם ישראל. הקודש לא מחובר לחול, תורת ארץ ישראל לא קיימת, אין חיבור בין קודש לחול. אתה חושב שהתורה היא זה משהו צדדי כזה. אז אותה תרבות שמנסה להחליף אותך, שולחת לך אדנות מדיין, שולחת לך תאוות ותרבות מערבית גסה מאוד, ובמקומות האלה שהיא משתלטת, שם יש דמוגרפיה שלית, אני מדבר על העולם החילוני. ושם זה נכשל, שם זה לא מצליח. גם, תמיד הם גם נסים שישמעאל ישתלט. הם כל כך רוצים שישמעאל ישתלט. עכשיו גם התרבות המערבית בשורשה יודעת את הדבר הזה. היא יודעת שהיא שולחת את הדברים האלה לארץ ישראל בכוונה. תראו כמה הם נותנים כסף להפגנות בקפלן וכל זה כדי שזה יצליח. כדי שהפרוגרסיבית תצליח. כי היא יודעת שגם זה מרכז העצבים. הרי גם שהם לא גינו שום דבר מהטבח בשביל באוקטובר. כי אחורה, אבל למה? ננסו גברים, ננסו נשים, נהרגו כלבים, וכל הפמיניזם, כל הלהט"ב וכל הצמחונות והבעלי חיים. מה? אף זרוע אחת לא גינתה את הדבר הזה. איך זה יכול להיות? והחמאס עושה את כל הדברים האלה. איך? והוא באים לחמאס. למה? ברגע שזה יהודי, שם זה כבר המלחמה. אתה בעצם, כל המלחמה בפירוק הזהויות, שמנסה התרבות המערבית לעשות היום, זה כדי להחליף את הזהות של עם ישראל, שאומרת שיש זהות, שיש אלוהים, שיש כיוון למציאות, שיש משמעות, שיש אמת. לא כל אחד זה אמת שלו, יש אמת אחת, שעל פי הכולם צריכים ללכת. יש עשרת הדיברות. יש חוק שירד לעולם, והוא הטבע שלנו, אבל בגלל שהטבע זה עדיין מתגלה, אז הם נסים להגיד, זה לא הטבע, זה מפחיד, אז כל אחד והאמת שלו. זה תוצאה של הנצרות, של כפתל, עכשיו אנחנו נסים כל אחד והאמת שלו. אז ברגע שזה המצב, אז הם נסים להחליף את עם ישראל, וזה נכנס וחודר לעם ישראל. ברגע שהתרבות הזאת חודרת לעם ישראל, של החלפת הזהות האמריקאית הזאת, הבלעמית הזאת, שאומרת, דרך כוכב מיעקב ואני אלוהים, אני המשיח, היא גם לא מצליחה, אבל היא גם, והיא מנסה שגם אנחנו נצליח. אז החומה נפרצת, וזה פריצת החומה. מה זה החומה? החומה זה הגדרה. חומת העיר זה הגדרת העיר. מה הזהות שלי? מה ההגדרה שלי? כשאתה נותן לנותה, כשהאווירה הציבורית לא קיימת, אז תרבויות זרות חודרות לעם ישראל. כשתרבויות זרות חודרות לעם ישראל, וכשאתה נותן למישהו אחר להשפיע על העולם, ואותך לא מעניין השפעה על העולם, בתיקון העולם, אז תרבות זרה אחרת משפיעה, והיא משפיעה עליך. ומה שהיא משפיעה עליך, זה את האין זהות, זה את האין אמת. וכשאין אמת, אז אין הגדרה של העיר. אז אין אויב. וכשאין אויב, ואין מינים, ואין הגדרות, אז אין גדר. אז אין חומה, אז היא נפרסת בשביעי באוקטובר. כששאלו פעם איזה, היה פעם ויכוח בין חבר כנסת, לבין, שראות את זה ביוטיוב, יכתבו מי האויב, המנהרה או החמאס. החבר כנסת שאל את האלוף בצהל, מי האויב, המנהרה או החמאס? אחרי שהוא גמגם רבות, הוא אמר המנהרה. ואז החבר כנסת אמר לו, אף פעם לא ראיתי מנהרה רודפת אחריי. אתה לא יודע מי האויב, כי אתה לא רוצה להגיד שהאויב זה החמאס או עזה, כי אז אתה צריך להגיד שעזה שלך. ואם אתה שלך, זה אומר שאלוהים צדק. זה מה שזה מדינת יהודה ולא מדינת כל אזרחיה. ולא תוכל לשאר בפירוק הזהויות שלך. ואז שאתה נשאר בפירוק הזהויות, אז החומה נפרצת. ואז מגיע 7 באוקטובר. כי אתה 30 שנה לא יודע מי האויב, כי אתה לא יודע מי אתה. ואז מתישהו גם החומה נפרצת יום אחד. כי זה ישנת בשמירה, פשוט שמת נחשים, ויום אחד הם מתפרצו עליך. כי יום אחד ישנת בשמירה פשוט, או כי עשית זה בכלל, אני כבר לא יודע מה היה שם. אבל זה לא משנה, גם אם זה היה בטעות, זה לא הנקודה. הנקודה זה שפירוק הזהויות פירק את ההגדרה, וגם החומה נפרצה מתישהו, אחרי 30 שנה של אוסלו. וזה המצב שלנו היום, שהחומה שנפרצה, ועכשיו צריך לתקן את החומה. צריך קודם כל, היום עם ישראל צריך, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה להשפיע על העולם, כדי שיש אמת. שיש אמת. והאמת היא הטבע של המציאות. והאמת הזאת שנקראת לוחות הברית, שברון הלוחות, לתקן אותו, ולהגיד שהטבע של המציאות זה התורה. מה ש... תראו לאיפה הרע, כל הרע הביא אותנו. חלקוד, כל הדבר הזה שיוזעים את תמוז ותשע בלב, זה כדי להבין... כמה הרע הוא רע, כמה החוויה של הרע היא כל כך רע, הרע המוסרי הוא כל כך רע במציאות, לכן עכשיו אנחנו רוצים את הטוב המוסרי, כי הוא גם טוב במציאות. עכשיו אחרי שהעולם חווה את כל הרע, אז ישר לתקן, אפשר להגיד לעולם, הטוב זה הטוב המוסרי האלוהי, הטוב זה לוחות הברית. העולם מושתת על פי התורה, כי אם לא תראו לאופה הגענו, רק לא תרצח, רק לא תנף, רק לא תגנוב, רק זה יכול לייסד ציוויליזציה, בלי זה אי אפשר. היום זה ברור לכולם, רק צריך את הבשורה הזאת של עם ישראל שתצא מציון לעולם כולו. וכשזה יהיה, זה חייב לבוא ביחד עם זה, שהתורה היא כבר לא מדברת איתך על בשר וחלב שיש בצלחת רק. היא צריכה להסביר לך איך הבשר וחלב שיש בצלחת מתקן את העולם. איך דרך זה שאני לא אוכל בשר וחלב ביחד, אני שואף לצמחונות שבעצם גורמת לי לשאוף לקודם כל התיקון מן האדם, מה זה תיקון של החיות. ולכן אני לא אוכל עכשיו. לכן אני אוכל בשר, אבל לא אוכל את בשר וחלב. כי אם אני אוכל בשר, אם אני לא אוכל בשר, אז יבוא לחשבון יחס של בני אדם, כי הרחמים שלי מוגבלים. כלומר, שאני לא אוכל בשר וחלב, אני בעצם בא להגיד, אני רוצה לתקן את העולם, רק בתהליך. וזה רק דוגמה אחת, אבל שכל המצוות שאני עושה, כל התורה הפרטית שאני עושה, כבר לא פרטית, היא כללית. ככה נתקן את ספר התורה שכתב עזרא שנשרף. ככה נתקן את האווירה הציבורית באומה, שהתורה תהיה גדולה והיא תנהיג את העולם. ואז האווירה הציבורית תהיה של תורה, של קדושה. וככה גם לא יועמד צלם בהיכל והתורה תהיה מרכזית, התורה לא תשרף, הלוחות כבר לא יישברו, ומה פצפה סיון? והכל יתקן. הכל יתקן, והיום אפשר כבר לתקן את זה, אחרי כל מה שהעולם חווה. אפשר לתקן את זה בתנאי שנפסיק את הסיוע האמריקאי. לא רק ברמה הפיזית, שלא צריך אותו. כן, היה מחקר שבודק, הרי יש לך פטיש גדול ופטיש קטן. המתקן בפורדו, עם כמה וכמה פצצות היה אפשר להוריד אותו. איך אני יודע? אם אתה לוקח פטיש קטן ופטיש גדול, הפטיש 5 קילו יותן מכה אחת לשבור את הקיר. קח פטיש קטן, עם כמה מכות הוא ישבור. כלומר, עם כמה מכות אני יכול לנצח בפורדו, גם לא יצריך את האמריקאים. הרי הבונקר של נסראללה היה יותר עמוק ויותר חזק עם לא יודע כמה עשרות מטרים של בטון מהמתקן לפורדו. אז למה היינו צריכים שם? דרך אגב, אם תשים לב, נשים לב לדיווחים שהיו, ישראל כבר ביום, לא זוכר, אולי 5 מלחמה, פרקה את המתקן הזה. פרקה אותו. אבל, ורק אחרי זה הגיעו האמריקאים, אחרי שזה כבר היה מפורק. אבל יש איזה מחלוקת, אבל לא, אפילו אני לא צריך את זה. היה אפשר לפרק את זה, הנה, עשינו את זה לנסראללה, שגם עשו את זה שם. למה לא עשו את זה? נגיד את זה ככה. גם אם לא היה את האמריקאים, היינו צריכים להמציא אותם. כי אין לנו זהות משל עצמנו. הם נותני הזהות. הם נותני הזהות, לכן אנחנו צריכים אותם. זה לא תלות פיזית, זה תלות מהותית. כי אין לך זהות משל עצמך, לכן אתה צריך שהם יגדירו לך מה הזהות שלך. הם יהיו מרכז הערכים של העולם. כי אין לך בשורה. וכשאין לך בשורה, הם משפיעים, ואז מגיע גם ישמעאל ומנסה להרוג אותך. והוא גם זה שיפרוץ את החומה. זה הכל, זה פרשת בלק, והכל זה יוזם, יתאמו, זה הכל מתחבר ביחד, ולהבין מה היום צריך. כמו שאומר, הגיע לכאן, נסיים בזה, הגיע לכאן הפילוסוף, הפסיכולוג, לא זוכר, אולי גם, ג'ורדן פיטרסון. והוא אמר, הביא הרצאה ארוכה מאוד עם בן שפירו שם בבנייני האומה, על המצב הגרוע שיש לנו בעולם בגלל הפרוגרס, ואז בסוף שאלו אותו, נו, ומה הפתרון? אז הוא אמר, הפתרון נמצא כאן בירושלים, אני לא יודע, אתם צריכים להגיד לי. מה הוא הביא? הוא אומר את מה שאומות מרגישות בתת מודע, ולכן גם הגיעה השנאה למדינת ישראל. כי יש ציפייה של אומות העולם שתביא משהו. לא סתם הבריטים שלחו לכאן ב-1912, אדריכל יהודי בשם יעקב יהודה שיקח מידות להר הבית לבניין המקדש, ולא סתם נתנו לנו לצרת באלפור. לא סתם. יש ציפייה של אומות, ואנחנו לא מממשים אותה. נסיים אולי בדבר אחרון, באמת יהיה דבר אחרון, מה שכאן אוניברסיטה, מכללת ספיר, לפני כמה שנים היה כאן ראש המכללה, קראו לו זאב צחור. אז הגיעו אליו חבורה של אינטלקטואלים בריטים ואמרו לו, בניתם סתם מדינה. סתם נתנו לכם את המנדט הבריטי. עשינו שתבנו כאן מדינה של אור לגויים, תקנו את העולם, ואתם בניתם עוד מדינה מערבית מיותרת. לא צריך אתכם. מצילו שתעלמו. יש ציפייה. ויש תסכול. יש תסכול. במקום להגיד, זה שלנו. אומרים לנו, לסתים אתם, תגידו שלנו, כמו שרשי אומר להגיד, אנחנו 30 שנה אומרים, אין פרטנר, כל אחד באמת שלו, נותנים לאמריקה את המפתחות. עוד שנייה גם נותנים לעזה, ארצות הברית עוד שנייה הולכת להיות פה מעבר לסדרות. איך הגענו לזה? כי אין זהות. כי החומה נפרצה. כי הצלם בהיכל, כי התורה קטנה, כי הלוחות נשברו. עכשיו הדרך לתקן את זה. עכשיו הדרך לתקן את זה היא ברורה. וצריך להעמיד מנהיג מתוך עם ישראל שיצליח לרכב על החמור הזה ולתקן את העולם. ולא רחוק היום הזה, בעזרת השם.